לפני שבוע אנחנו הקדמנו הקדמה בעניין ההשגחה. ציירנו תיאוריות שונות לגבי מגמת ההשגחה הפרטית ואיך היא עובדת. אני רוצה היום להתקדם ישר לעניין הנגדי, אפשר להגיד, לקושיה, לבעיה העיקרית של כל תורת ההשגחה. במינה מסוימת, לבעיה הכי חשובה של המחשבה הדתית בכלל. והיא הבעיה שנקראת בעיית הרע, או בלשון המקובלת בספרות התורנית, בעיית צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. זאת בעיית עתיקת יומין. ירמיהו הנביא פנה לקדוש ברוך הוא ושאל, למה דרך רשעים צלחה? כמובן ספר איוב, עם הסוף המאוד לא ברור, תשובה מאוד מאוד לא ברורה של סוף ספר איוב. בדרך מחשבת חז"ל, מאמרי חז"ל, וכמובן ספרות רחבה ביותר בספרות המחשבה של ימי הביניים ועד ימינו. אני רוצה קודם כל להגדיר את הבעיה בצורה מדויקת מבחינה מחשבתית פילוסופית, וזאת כדי שנוכל להבין איך שתשובות שונות, למה הן מתייחסות. איפה ניתן, אם אנחנו נבין את המבנה של השאלה, אז נבין את איך אפשר, מבחינה תיאורטית בכלל, מהן אפשרויות התשובה או ההבנה, כך למיין את התשובות וכך גם להבין אותן. עכשיו, אם שואלים שאלה כזאת, אז היא בעצם זו שאלת התקפה. ולכן זה חשוב לתת תשובות כדי שיהיה לנו תשובות מוכנות. אולי מה שאני ארצה להראות זה שבמקרה הזה, השאלה, הבעיה, היא בעיה מפרה. כלומר, בניסוח התשובות לשאלה הזאת מגיעים לידי העמקה והבנה בדרכי השם בכלל, ככה שלא רק מדובר במגננה כדי להדוף את ההתקפה, כדי לדעות מה לענות לאפיקורס, אלא בהחלט מדובר בכלי שמעשירה ביותר את הבנתנו דרכי השם בעולם. הניסוח של השאלה בדרך כלל בספרותנו הוא צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. כפי שנראה, יש גם ששאלו על רשע ורע לו. עדיין שואלים על למה יש רע. גם אם הרע מגיע לרשע, זה לא כל כך פשוט, פחות לא לכולם, שהדבר הזה מובן מאליו. בראשם הרלב"ג, שאכן חשב שגם רשע ורע לו מהווה בעיה. אבל קודם כל נתרכז בצדיק וצדיק ורע לו. מהי בעיית הרע? מהי השאלה מהרוע בעולם? השאלה הזאת מבוססת על שלוש הנחות, או בוא נגיד שלוש הנחות וחצי, וקביעה עובדתית אחת. אם אחת מן ההנחות או הקביעה העובדתית איננה נכונה, הבעיה תיעלם. וככה כל התשובות טיפולנה, תשתייכנה לאחת מן הדרכים האלו, להפריך או לסתור, או לא לקבל אחת מן ההנחות האלו. הנחה הראשונה היא שאלוקים הוא כל יכול. פירוש המילה כל יכול זה כל יכול. הוא יכול לעשות הכל, ואין מגבלה, סליחה, אין מגבלה לכוחו. בתנאי חשוב שנקבע על ידי הרמב״ם, ובהקשר הזה, שם הוא כתב אותו, כשאנחנו אומרים כל יכול, הכוונה היא, ככה מוסכם על ידי כל חוקרי ימי הביניים, כל יכול פירושו שאלוקים יכול לעשות כל דבר שאפשר לעשות. את הבלתי אפשרי, דבר שמהווה נמנע לוגי, גם אלוקים לא יכול לעשות, וזאת איננה מגבלה, בגלל ש זה בלתי אפשרי. רק אם זה היה אפשרי והוא לא יכול לעשות אותו, אז הוא מוגבל. המקרה המפורסם שאני איכשהו ילדים לומדים אותו בגן, זאת השאלה אם אלוקים יכול לברוא אבן כל כך כבדה שהוא לא יוכל להרים אותה. והתשובה היא לא, כך אומר הרמב״ם, בגלל שאבן כזאת מהווה סתירה עצמית. זה בלתי אפשרי לוגי. או שאלה יותר פשוטה שאולי גם מראה את הנקודה בצורה ברורה וקשה יותר לחלוק עליה, האם אלוקים יכול לברוא משולש בעל ארבע צלעות? התשובה היא לא, בגלל שזה בלתי אפשרי לוגית. בהגדרה, משולש הוא רק בעל שלוש צלעות. אני כבר רומז לאחד מן הפתרונות, או חלק מפתרון, שתפוא לבעיית הרע. אם נוכל להראות שקיום הרע הוא בלתי נמנע, אי אפשר, לוגית, אי אפשר לברוא עולם אשר לא יתקיים בו רע בכלל, אז לא תהיה שאלה. אוקיי? בינתיים, הנחה ראשונה, מספר א', אלוקים הוא כל יכול. הנחה מספר 2, לא תמיד נושמים את זה, אבל טכנית זה חשוב, אחרת לא תהיה קנטנה. אלוקים הוא כל יודע. אלוקים יודע הכל, ולא נעלם ממנו כלום. הנחה שלישית, אלוקים הוא טוב. הטו. אלוקים הוא טוב מבחינה מוסרית, מבחינה ערכית, אלוקים שווה להטוב. כשאמרתי 3.5, יש כאן כתציף לזה שאלוקים הוא טוב, יש קביעה מוסרית, ערכית, הטוב, מישהו טוב, ינסה למנוע כל רע. לתרגם למונחים שלנו, הטוב שרואה דבר רע קורה, ולא מנסה למנוע אותו, סימן שהוא לא טוב. מבחינה הלכתית, כמו שיש חיוב לא לעשות רע, וחיוב לעשות טוב, ככה יש חיוב לא לעמוד על דם רעך. לא לשבת ולהימנע מביטול הרע שקיים במקום שאני יכול אכן לעשות את זה. זאת הנחה או כפייה לגבי פירוש המילה טוב. להגיד שאלוקים הוא טוב, עכשיו יוצא שאלוקים בתור טוב ימנע לפי יכולתו כל רע שקיים. שימו קו, עכשיו כפייה עובדתית. רע קיים. יש רע בעולם. יש סבל, יש רע שקיים בעולם. הצירוף של כל ההנחות האלו שקבעתי, שרשמתי, היא סתירה. אם אלוקים הוא כל יכול וכל יודע וטוב, אז והרע קיים, אז אלוקים יודע שהרע קיים, יש לו את היכולת למנוע אותו, כי הוא כל יכול, והוא טוב, ולכן הוא חייב למנוע אותו, אבל הוא איננו מונע אותו, כי זה קיים. אז קיימת כאן סתירה. או שאחד המשפטים האלו לא נכון, או שהרע לא קיים, או שאלוקים הוא לא טוב, או שהוא לא כל יודע, או שהוא לא כל יכול. או כולם גם ביחד. כלומר, אפשר להשתמש בהוכחת היה תרה כדי להוכיח שאלוקים איננו קיים. זאת המבנה הלוגי של בעיה תרה. כשמעלים תשובה או שיקול לתשובה לבעיה תרה, חשוב מאוד לראות לאיזו, או כלפי איזה משפט, איזו הנחה, כלפי איזו הנחה היא התשובה הזאת מכוונת. אני מראש רוצה לשלול או כלומר להסביר למה אנחנו לא נדון בכלל בפתרון שמבוסס על שלילת המשפט האחרון, על הקביעה העובדתית. היה אפשר לפתור את בעיית הרע בזה שנגיד, אין רע בעולם, הרע לא קיים. תשובה כזאת יש לה היסטוריה ארוכה. הייתי אומר אפילו מכובדת, במחשבת העולם, והיא איננה כפילה, ומעולם לא הוצא ברצינות בתוך היהדות. אני אסביר. אינני מתכוון שאין מישהו שיגיד שהרע קיים והוא מוצדק. כמו אלוקים עושה רע או סובל רע, סובל את קיום הרע, אבל זאת לא סתירה לטובו. זאת תשובה מסוג אחר. איזושהי תיאוריה תהיה מסובכת או פשוטה שיסביר למה הטוב לפעמים עושה רע, זה משהו אחר. אבל התשובה שאומרת שקיום הרע בעולם היא אשליה, איננה קיימת, אנשים טועים בזה שהם חושבים שיש רע, זאת לא תשובה שיכולה להעלות במסגרת התורנית. וזה מסיבה פשוטה מאוד. כי אם הרע לא קיים, אז גם אנחנו, בתור אנשים טובים, בתור אנשים מצווי מצוות, איננו חייבים לנסות למנוע את קיומו. אם הרע לא קיים, אז אני לא צריך ללחום נגדו, כי הוא לא קיים. אם המקרים שנראים רעים, אינם באמת רעים, הם טובים, אז יש לעודד אותם, ולא ללחום נגדם. וכל התורה כולה מבוססת בכך, שעובד השם, שיהודי חייב להפעיל כוחות, כדי לתקן עולם במלכות שקי, כדי ללחום נגד הרע, ולבטלו. זה לא פלא שתרבות אשר מאמצת בצורה זאת או אחרת את הרעיון שהרע לא קיים, זו טעות אנושית לחשוב שזה רע, אז המחויבות של אנשיה ללחום נגד הרע היא נמוכה מאוד. והכוונה היא לתרבויות מזרחיות, ספציפית הודיות. אחד מן היסודות של הבודיזם היא ש... אני ממש מפשיט את הדברים בצורה קיצונית ולא פיירית, אבל... במידה מסוימת הרע לא קיים, זאת אשליה, סמסרה, ואין זה פלא שחכמים ואנשים טובים בעלי דעה כזאת אינם באמת מתאמצים כדי לשנות את הסבל האנושי שבתוכם הם חיים. ביטול הרע נעשית בבודיזם על ידי ניתוק מנטלי מהקיום, וזה בעצם מבטל את קיומו, הוא לא קיים, ולא צריכים לעשות דבר אחר. ביהדות, בתורה, אז זה א' ב', שאדם קם בבוקר ורואה מישהו ארום ומחסה אותו, רואה מישהו רעב ומאכילו, רואה מישהו חולה ומנסה לרפ אותו. רואה בעיה כלשהי ואתה מחויב מיד לתקן. פשוט מה שעשיתי עשיו זאת ההגבלה בין אלוקים לבין האדם. לפתור את אלוקים מלטפל בבעיית הרע, הידי זה שנגיד שהרע לא קיים, זה גם פותר אותנו מלטפל בבעיית הרע. ואנחנו לא פתורים. כמובן מישהו היה יכול לטעון שאין החינמי, אין באמת רע, ואין חובה מוסרית לטפל ברע. יש מצווה בתורה לטפל ברע. אז הקדשתי שיעורים קודמים להסביר שאנחנו באמת מאמינים שהרע קיים, והפעולה נגד הרע, לתת צדקה, זה לא לקיים רק מצוות פורה שאומר לך לעשות פעולה טכנית, אלא זה באמת לעזור למישהו שצריך עזרה, וזאת הנקודה המוסרית, האלמנט המוסרי שקיים באותן מצוות מוסריות. וזאת ההנחלה של אברהם אבינו שהנחיל לבניו לעשות צדקה ומשפט. ולא ייתכן, באף פעם לא היה חוקר מחשב, בעל מחשבות, חכם יהודי שטען אחרת. אז לכן אנחנו לא נמשיך, בכלל לא נדון בשאלה הזאת, התשובה המטאפיזית שאומרת שהרע לא קיים. אנחנו נראה תשובות שאולי יהיו דומות, אבל יהיו שונות בדיוק בנקודה הזאת. הם יצדיקו את קיום הרע ולא יבטלו את קיומו. וזה הבדל עצום. למרות שאולי נראית בהתחלה שזה עקמת הטובה. אתה אומר, זה לא כל כך רע כי זה משרת מטרה טובה. ההבדל הוא בדיוק בנקודה שעכשיו הראיתי. האם אנחנו מתנגדים לסבל? כי זה רע? או שאנחנו שכנענו את עצמנו שזה בכלל לא רע. ולכן חיים טוב מאוד עם הקיום של הדבר הזה. דבר דומה, שכן כן נמצא בספרות היהודית, במידה מסוימת, אני חושב קטנה ומוגבלת, אבל באמת קיימת, זה לערוך טבלה, סולם של רעות וטובות. לא לבטל את קיום הרע, אבל להגיד שבסקאלה של רע וטוב, אז רע פיזי, רע גופני, סבל גופני, איננו באותו קנה מידה כמו, נקרא לזה, הטוב הרוחני. עכשיו, זה כבר סיפור אחר. אתה לא אומר שזה לא רע לבן אדם הזה לסבול, אתה רק אומר שבסך הכל, אם נראה את כל העובדות, אז הצדיק הזה יש לו הרבה טוב שלא מדדת, כי אתה התרשמת יותר מדי מזה שהוא כואב לו, אבל יש לו קרבה אלוקית, ויש לו עולם הבא, ויהיה לו הרבה הרבה טוב, ולכן אין כאן בעיה. זאת תשובה, נראה את התשובה הזאת, איך שהיא פועלת כשנגיע לרמב"ן. זאת תשובה שהיא חלק ממערך תשובות של חלק מחכמי ישראל, אבל זה שונה לחלוטין, כי כאן אני לא אומר שזה לא קיים, אני רק אומר שבמתמטיקה שלי, אז היא מתגמדת לעומת טוב אחר שאתה לא לקחת אותו בחשבון. והנפקמין הוא בדיוק אותו נפקמינה, משום שכל חשבון כזה, נניח מישהו יגיד, טוב, אתה צדיק סובר קצת בעולם הזה, אבל יהיה לו עין לא ראתה, יהיה לו אין סוף, אני לא יודע, כמות עצומה של טוב בעולם הבא, ולכן לא צריך להיות לך שאלה. לא נגיע למסקנה שאני לא צריך למזער או לוותר את הרע שלו בעולם הזה, כי עדיין יהיה עוד יותר טוב ועוד יותר נכון אם יהיה לו גם טוב בעולם הבא וגם טוב בעולם הזה. כלומר, לא אמרתי שזה לא משנה מה קורה פה, רק אמרתי שמבחינת השאלה על צדקות דרכי הקל, אז זה יהיה בסדר. כי בכל זאת יש לו כמה עבירות, ולכן הסבל שלך הרבה הוא בעצם מתאים לעבירות הקטנות שיש לו, כי יהיה לו כל כך הרבה שכר בעולם הבא או בצורה אחרת. הנפקמינה תמיד יהיה, מה זה אומר על יחסי, על הרע שכן קיים. זאת גם הסיבה שאני אומר שתשובה כזאת, כשנדון בו, לא היום, אז תהיה רק חלק, דווקא חלק מוגבל במערך של התשובה, כי זה יתבסס על מתמטיקה מסוימת, שיכול לכן להגיד שהרע הזה קיים, אבל אם אני לוקח את כל הסיפור, אז אתה תגיע למסקנה שזה מתאים. זה מוצדק בצורה זאת או אחרת. ואז נצטרך לראות אם זה באמת מסביר את המציאות של, אני יודע, של ילדים קטנים שסובלים ועוד לא הצליחו לעשות רע בכלל, ולכן איך אני מצדיק. ויש גם שאלות מוסריות, האם באמת זה מוצדק לדבר על כך שמישהו יהיה לו הנה בעולם הבא, ולכן זה אוקיי, זה בסדר שהוא סובל בעולם הזה. וזה אף פעם לא תהיה תשובה מצד עצמה, זה תמיד היא חלק ממערך הרבה יותר גדול, בגלל שהיא בעצם לא עוקרת את הבעיה, היא רק מחשבת, עושה חשבונות עם הרב, ולא מבטל אותו, וזה טוב שלא מבטל אותו, כי יהדות איננה מעוניינת לבטל את, בעיה, את הרב. הרמב״ם פרק ז' בחלק ג' מספר מורה נבוכים, כשהוא עוסק בשאלת השכחה בכלל, חמש דרכים בהשכחה, ומדבר על מה שהוא קורא הדרך השלישית, שהיא הדרך של השריעה, האסלאם האורתודוקסי, וזו תשובה אחרת שלא נדון בה כרגע, אבל הוא מלא את הנקודה שיש תיאוריות לגבי בעיית הרע, שבעצם אומרת שאין בעיה בכלל. וזה לא מקובל עלינו. אנחנו יודעים שאנחנו מתמודדים עם הבעיה. היא בעיה קשה. אסור לתת פתרונות פשוטים, לא בגלל שהם לא מספיק נכונים, אלא הם מגבדים את הבעיה בצורה לא נכונה. וזאת דוגמה, להגיד שהרע לא קיים, וזהו, אז בשביל מה אנחנו צריכים עכשיו 2,000 שנה להתפקח בנושא הזה? כשבוכה צריך להגיד לירמיהו, אתה לא מבין, זה הכל טוב. דרך רשעים איננה צלחה, ודרך צדיקים איננה כושלת, זאת הכל הצלחה מסחררת. זאת לא התשובה, התשובה צריכה להיות הרבה יותר קשה ומסובכת, ככה שמבחינה קיומית היא ממשיכה להתקיים. הבעיה ממשיכה להתקיים. נקודה אחרת, שמאוד מאוד חשובה להגיד אותו מראש. כל מה שנגיד היא תיאוריה. יש הבדל עצום בין לתת תיאוריה איך אפשר להצדיק את מעשי השם בעולם, לבין המעמד הקיומי שאדם שעומד בפני משהו רע, וצריך או רוצה להצדיק אותו. זה לא רק שאלה של קל וחמור, קל וקשה. הסוג ההתמודדות היא התמודדות אחרת. אנחנו עכשיו עוסקים בפילוסופיה, יושבים בנוח בסלון ואומרים דברים שאני מקווה שהם יהיו נכונים. אבל מבחינה מוסרית, כשאדם עומד מול הרע של עצמו, שנוגע לו, או שנוגע לחברו, נוגע לאחרים, אז סוג השאלה וסוג ההתמודדות יכול להיות אחר לחלוטין. ולכן יכול להיות שספר איוב לא באמת עוסק בשאלה הזאת, אולי מבחינת ארבעת הרעים כן, אבל מבחינת איוב, אז יכול להיות שלא. התשובה למי שסובל מרע, אז בחיית אין לי תשובה, לא, יכול להיות שאין לו תשובה, הוא בטח לא יגיע, או לא, אולי לא רצו שהוא יגיע לאיזשהו הבנה כזאת או אחרת, אבל יש לו משהו אחר לגבי קבלת גזר דין של הקדוש ברוך הוא, וקבלתו על עצמו. וזה גם הרבה יותר קל לפתור בעיות מצד תיאורטית, מאשר להיות בעל אמונה, בעל ביטחון, בעל אומץ וחוזק וגבורה רוחנית להתמודד עם הרע שקורה בשטח בפועל בחוויה האישית האמונית והקיומית. אוקיי, אז אם הורדנו את ההתקפה על עצם קיום הרע, אז נשארו כמה פניות אחרות. אתה יכול לתקוף את ההנחה הראשונה ולהגיד שאלוקים איננו כל יכול. זה לא מקובל בדת, בתיאולוגיה מסורתית. הזכרתי לפני כמה שבועות את העמדה של חכם, פילוסוף רציני, אנגלי, ג'ון סטוארט מיל, שהגיע למסקנה הזאת, ודווקא חשב שזו מסקנה מצוינת, הוא לא הגיע אליו בכאב. דיברנו אז על מה שנקראת ההוכחה הטילולוגית, להוכיח את המציאות האלוקים מתוך הסידור שנמצא בעולם, ואז מיל הגיע למסקנה, טוב, אבל הסידור שנמצא בעולם הוא לא אינסופית. מי שברא את כל זה וסידר אותו, הוא באמת מעל ומעבר כמעט לדמיון האנושי. לזה אני קורא אלוקים. זה נכון שיש דברים בעולם שהם לא כל כך מסודרים, לא כל כך תכליתיים. יש פשלות. אז אלוקים הוא 99.999% מושלם. זה לא מספיק. ולפעמים יש פשלות, כי גם הוא לא כל יכול. אז הוא לא הצליח לסתדר גם עם רעידות האדמה, וגם עם זה, וגם עם זה, וגם עם זה, הכל בבת אחת. אבל מי חשב זה בכלל לא בעיה בשביל הדת? הדעה המקובלת, הדעה הרגילה, דת הרמב״ם בצורה עקרונית היא שאם אלוקים הוא לא אין סופי, הוא לא בעל יכולת מוחלטת, אז לזה אני לא קורא אלוקים. זה אני קורא גדול מאוד. אבל יחסית זה דומה למי שיותר חזק ממני, הוא עוד יותר חזק ממנו. אבל אני לא עובד למי שיותר חזק ממני, גם אם זה, כמו אם הוא פי שניים יותר חזק ממני, אינני עובד אותו, אז גם אם הוא פי מיליון יותר חזק ממני, אינני עובד אותו, זה צריך להיות בצורה מוחלטת, בצורה, מה שנקרא בסופו של דבר, אינסופית, יכולת אינסופית. פתרון יותר מתוחכם, זה מה שהרמב״ם בעצם אומר, כחלק. אני רק מזכיר עכשיו נקודה אחת ברמב״ם, כי הרמב״ם הוא יותר מסובך. אבל הרמב״ם יש תיאוריה, ואני רק מביא אותו בתור דוגמה, כי היא לא תתשב עם דרכי החשיבה של רובנו. הרמב״ם אומר שהרע שנמצא בטבע, הרמב״ם יש לו הקדמה, שהוא מסביר שהרע מתחלק לשלושה סוגים. יש את הרע בטבע, יש את הרע שאדם עושה לעצמו, ויש את הרע שאדם עושה לחברו. הרע שבטבע, אומר הרמב״ם, היא בעצם נמצא, הוא קיים, בגלל המגבלה על ההנחה הראשונה. אלוקים הוא אכן כל יכול, אבל גם הכל יכול לא יכול לעשות מה שבלתי אפשרי. אומר הרמב״ם שחומר, עכשיו אני מתחיל לדבר בצורה אריסטוטלית, החומר איננה יכולה לוגית לקבל את הצורה שנקבע לה, על ידי אלוקים, בצורה מושלמת. אלוקים אכן מצווה, כבר הוא קובע, שתהיה להר את הצורה המושלמת של ההר, אבל כיוון שההר הוא גשמי, הוא חומרי, אז הצורה לא נדבקת לו בצורה מוחלטת. החומר אף פעם לא יכול להיות בעל צורה מושלמת. זה כמו להגיד שדברים עגולים אינם אף פעם עגולים מושלמים, כי הם חומריים. העיגול קיים, אבל בצורה, אבל העיגול האמיתי, העיגול הריאלי, העיגול שהוא חומרי, איננו באמת עגול ב-100%. ולכן, תהיה רידת המה, לכן ההר תיפול. זה בלתי אפשרי לברוא עולם שהוא מושלם ב-100%. אני אביא את זה רק בתור דוגמה, וזה גם לא כל ההסבר של הרמב״ם, זה הסבר מסוים ברמב״ם. אבל כדי להבין מה הרמב״ם כאן עושה, אז אנחנו מבינים, הוא לוקח את ההנחה הראשונה, הוא מסכים עם ההנחה, כמו כן כל יכול, הוא רק אומר שהכל יכול, לא יכול לעשות כל דבר, הוא רק יכול לעשות כל דבר אפשרי. ואז יש לרמב״ם הנחה שהיא באמת כמעט, לא יודע, לי, אני משליך על אחרים, לא שהיא לא מובנת, איפה זה בא, אבל זה לא נתפסת. אנחנו לא חושבים בצורה כזאת של חומר בצורה. אומר הרמב״ם, אי אפשר לברוא עולם מושלם. וכיוון שהרמב״ם, לגבי בריאת העולם, זה בלא שאלוקים קבע את הכללים, והוא לא מתעסק איתם כל הזמן, בגלל סיבות אחרות, לכן אנחנו בעצם דנים במעשה הבריאה, ולא במעשה של התערבות, כי אלוקים לא רוצה, בגלל סיבות טובות, להתערב כל הזמן. ולכן השאלה למה כן לא ברא עולם יותר טוב, למה לא ברא הרים שעומדים ולא נופלים לפעמים, למה לא ברא מזג אוויר שהוא מתון ולא לפעמים שערות הרסניות. והתשובה היא שזה מה שהוא עשה, אבל העולם לא קיבל 100%, החומר לא קיבל 100% את הצורה שנקבע לה. יש אפשרות תיאורטית, היא לא מעשית בשבילנו, להגיד שאלוקים הוא כל יכול ולא כל יודע. הרבג הוא בעל דעה כזאת בעצם. אלוקים לא יודע את הפרטים. ממש ככה, הוא לא מודע לכך שמישהו ספציפי סובל. אני אומר, זה אפשרות תיאורטית, אבל היא לא קיימת בעולם הרוחני שלנו, ואין לה היסטוריה ארוכה. מין עמדת נישה כזה. שאפשרות, לכן אמרתי, אני רשמתי את זה כהנחה חשובה שאלוקים הוא כל יודע, כי אחרת באמת הטענה תיפול, אבל זה לא מהווה באמת מטרה להתקפת נגד, למרות שתיאורטית את זה היה יכול להיות. ההנחה השלישית, אלוקים הוא טוב, אז כאן יש יותר אפשרויות. קודם כל אפשר לטעון שאלוקים הוא לא טוב. הרמב״ם שהזכרתי לפני כן בפרק י"ז מלכות מחלק ג' בספר מורה נבוכים, הדרך השלישית בהשכחה היא דרך השריעה. הדרך השלישית בהשכחה היא אומרת שהשכחה היא בכל דבר ופועלת לפי הרצון, לא לפי הצדק ולא לפי הטוב ולא לפי המשפט ולא לפי החוכמה, אלא לפי הרצון. למה קורה כך וכך? תשובה יחידה, כי כך אלוקים רוצה. ולמה זה רע לצדיקים? כי כך אלוקים רוצה. יותר מוכר בטח לשומעים מהביטוי המצוי בערבית, כולה מנהלה. קורה משהו? התשובה היא כולה מנהלה. זה רצון אלוקים. זה מספיק מכובד כדי להיות הדעה הרשמית של, של דת חשובה של מיליוני אנשים. ויהודים לפעמים פגיעים למחשבה כזאת. אני הקדשתי שיעורים קודמים, כשדיברנו על העקידה ועל הניסיון ועל הצדק וקיום הטוב בעולם, והרמב"ם אבינו מתפכח מהקדוש ברוך הוא בדיוק לנקודה הזאת, כדי שלא נגיע לזה. הרמב"ם דוחה אותו על הסף. אלוקים הוא טוב, והפעילות של ההשכחה בעולם זה או לפי הטוב, או לפי הצדק, או לפי המשפט, או לפי החוכמה, אבל בכל מקרה יש גם אידיאל, שמופעל על ידי הקדוש ברוך הוא בהשכחה בעולם, ולא מספיק להגיד שאלוקים עושה לפי רצונו ואיננו מוגבל על ידי הטוב. כלומר, זה פתרון טוב מאוד, זה פתרון פשוט מאוד, זה פתרון שמעקר את הבעיה מלכתחילה. אלוקים לא מוכיח לעשות טוב. מה זה תדיק ורע לו? מה יש לך? מי יגיד לו מה שיעשה? אז אנחנו לא נחזור על הדברים עכשיו, כי עשינו את זה בעבר, אני אומר, יש כזה איזשהו משיכה. הייתי קורא לזה יצר הרע. יש איזשהו מין הווה מינה, שאולי זה יבטא רמה של דתיות, רמה של אמונה, רמה של ביטחון, להגיד שאינני שואל שאלות, אסור לי לשאול שאלות. איזה שאלה יש בכלל? אלוקים יכול לעשות מה שהוא רוצה, מה שנראה לי טוב, מה שנראה לי רע, אפילו אם זה אמת, זה לא מחייב אותו. אז אני כבר הקדשתי הרבה זמן לזה שזאת איננה תשובה ביהדות, למרות שהיא תשובה לוגית אפשרית, אבל לא ביהדות. התשובה היא לא פגיעה כמו התשובה הקודמת שדחיתי בהתחלה. כלומר, התשובה הזאת בעצם אומרת שיש רע, ולכן אתה מחויב ללחום נגד הרע, אבל אלוקים לא מחויב ללחום נגד הרע. הוא מעל הרע והטוב. הדבר הזה כמובן יחתור מתחת לכל ניסיון להשוות, כלומר להידמות לאלוקים, מה הוא רחום, אף אתה רחום? אתה אגיד, לא, הוא לא רחום, אני צריך להיות רחום. כי הוא אמר לי להיות רחום. אז מבחינה זאת, אני לא יכול להוכיח, לטעון נגד זה, הידי זה שנגיד, אז אם אלוקים לא מחויב לרע, אז למה אני כן נגד הרע? אם כן לא מחויב לטוב, למה אני כן? כי אלוקים ציבה שכן, אבל בסדר, הקדשתי הרבה הרבה זמן במסגרת הזאת, כדי להוכיח שזאת איננה הדעה. ורק לחזור על משפט אחד, אברהם אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, השופט כל הארץ לא יעשה משפט, אנחנו כן דורשים שכל משפטיו צדק, ואין לפניו עוול כלל, ואלוקים הוא טוב, ולכן אנחנו מצפים שהמעשה בתוך העולם אכן יבטאו את זה, ועכשיו הבעיה שהם לא מבטאים את זה, ולכן אני חוזר לשאלה. הדרך היותר, במקרה הזה, יותר מתורכם, יותר אפשרי, להתעסק, לטפל בשאלה הזאת, היא להיכנס לסיף 3א. אלוקים הוא טוב, אבל אם זה נכון שהטוב תמיד חייב להתנגד לקיום הרע. אתה צריך להעלות טענות, וזה יהיה עיקר העבודה שלנו, להסביר למה אלוקים טוב יכול להשלים, ואולי אפילו ליזום, מציאות של רע, מציאות של סבל או של רע או של רע אחר. הטענה העיקרית, פחות או יותר הייתי אומר גם הנכונה בכיוון הזה, אולי לא מספיקה, אבל ודאי נכונה מצד עצמה, זה להגיד שרשע ורע לו איננה עומד בסתירה לקיום אלוקים טוב. עכשיו, רשע ורע לו זה לא שזה סוג של טוב, הרשע סובל, וזה רע שהוא סובל. אבל כיוון שזה צדק, כיוון שזה משפט, לכן זה מתאים לאלוקים הטוב. הטוב לא רק עושה הטבה. אלוקים הטוב עושה צדק, או אם אחרו, צדק זה גם טוב. אז זה רע שהוא סובל, כלומר הסבל הוא רע, אבל רע שקורה לרשעים, זה צדק, זה משפט. ואם אנחנו נצליח להעמיד את כל הרע בעולם במסגרת של עונש לרשעים, או בלשון של הגמרא, אין איסורים בלא חטא, אז פתרנו את הבעיה בזה שאנחנו אמרנו משהו מתוחכם יותר לגבי סיף 3א. אלוקים הוא טוב, והטוב תמיד ימנע קיום של כל רע, תשובה לא נכון. הטוב לא ימנע, אלא אפילו ייזום, יעשה, יהיה אחראי לרע, שתפקידו זה להיות עונש, להיות עשיית צדק. זה לא אומר שאנחנו בעד, אנחנו לא בעד עונש רשעים, אנחנו מעדיפים שלא יהיו רשעים ולא יהיה להם עונש. אבל אם יש כבר רשעים, אז העונש מחויב כי זה הצדק. רק שנבין, לפני שמישהו יגיד, אז אתה אומר אותו דבר, אתה אומר שעונש זה טוב. אני אומר, לא, העונש זה לא טוב, העונש זה רע, הוא גם טוב. זה טוב שיש רע. הנפקא מינה הוא זה שאנחנו קצת קוראים לנו זה. הלו, בואו נדבר על עצמנו. אנחנו עומדים לפני הקדוש ברוך הוא ביום כיפור, ואומרים לו, מגיע לעונש, אבל אני רוצה שאתה בעל חסד, אל תיתן לי. כלומר, מה זה בעצם אומר? אם זה רק טוב, אז למה זה בטל אותו? תהיה שמח, שקדוש ברוך הוא מניש ושווים גם אם זה אתה. התשובה היא שזה טוב, זה צדק, וצדק זה סוג של טוב, שרשעים נאנשים, אבל זה רע שהם סובלים. ואנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא להעדיף את הטוב שבהטבה, הטוב שבאושר, על גבי הטוב שבעונש. כלומר, יש כאן סתירה כבי יכול בין שני סוגים של טוב. בכל מקרה, מתי שהקדוש ברוך הוא כן מניש, אני אומר, בסדר, הוא עשה את הבחירה שלו, אבל זה לא בחירה שעומד כנגד הטוב, זה סוג של טוב יותר חשוב מטוב אחר. אני רוצה לסיים, אנחנו עכשיו מסיימים, אנחנו נפתח בשבוע הבא, ולראות קודם כל את הדעה האחרונה הזאת, איך שהיא מפותחת על ידי רבינו הגדול, חכם הארזים הרמב"ן, שזאת שיטתו, אבל בצורה מתוחכמת ביותר, בספר תורת האדם. אבל יש לחשוב על האמירה הבאה, שנאמרה על ידי סי.אס. לואיס, הסופר והחכם האנגלי של המאה הקודמת. בספר שהוא כתב על בעיית הרע, שנקרא בעיית הכאב, ככה זה נקרא, The Problem of Pain. וכתב סי.אס. לואיס, חלק מזה שאנשים יש להם בעיה עם סבל שבעולם, זה בגלל שהם לא מתפללים ולא מאמינים באבינו שבשמיים, הם מאמינים בסבא שבשמיים. מה שהוא רצה להגיד זה שיש לנו שני מודלים של טוב. סבא טוב זה מי שמחלק סוכריות. אם הילד מתנהג לא קשורה, זה לא תפקיד הסבא להניש אותו, הסבא לא ייתן לו סוכריות. כי הוא סבא, אין לו אחריות. אבא, זה יכול להיות שגם היום אין כמעט אבא, גם האבא רוצה להיות סבא, אבל אבא יודע שחלק מתפקידו להיות אבא טוב, זה להיות אכזרי. אכזרי זה דבר רע, אבל להיות אכזרי על מי שזה מגיע לו, או מי שצריך את זה מסיבה זאת או אחרת, הוא קיום של התפקיד הטוב כאן, ולא תפקיד, לא תפקיד הרע. זה בעצם רק דרך להראות ש... תראה, יש לנו שני תפיסות של טוב כאן. יש טוב הטבה, לתת סוכריות, להיות שמח, להיות כיפית כזאת, ויש משהו קצת יותר מסובך. אוקיי? אז הדבר הראשון שנעשה בשבוע הבא, זה באמת לבדוק את הכיוון הזה. האם ניתן להסביר את בעיית הרע בעולם, הכל על בסיס עונש. זה בעצם בלתי אפשרי, אבל עם גישה מאוד מתוחכמת, הרמב"ן מאמין שהוא הצליח, כדרך לעשות את זה, הוא אמר הרבה דברים די מחודשים, ובסוף הוא אומר, אולי לא הצלחתי 100%, אבל אני מאמין שכן. יש לרמב"ן שם נקודה שהוא אומר, אולי לא שכנעתי אותך. ואז נראה את האלטרנטיבה, וננסה לעמוד על ההשלכות, ומה שמעתי בהתחלה, את העמקות, את העמקה, שנוכל להשיג, נוכל להרוויח, נוכל ללמוד מהטיעון שלנו בנושא הזה.